סייעתא דשמיא, שבת נקרא סדר פרשת כי תישא. אנחנו בפורים קטן עכשיו, שנה מעוברת. חז"ל אומרים, פורים קטן ישועות גדולות. ישועות גדולות. כמו שהזכרנו קודם, אז למאן דאמר שמשה רבנו נולד ונפטר בזין אדר א', כן, אז צריך לדעת שהיום זה יום הברית של משה רבנו. היום הנחשב ביותר, בו משה רבנו נעשה יהודי. כן, אז זה היום הזה, וכמובן...
הוא נולד בטבעיין
לאדר.
היום
נולד לאדר. כן, אדר, זה אדר א'.
אנחנו רואים שגם הוא נולד
לאדר. כן, אבל הוא לא היה כבר... מהול. עשו לו עטפת דם. הוא היה מהול, אבל עשו לו עטפת דם, כזה אדם. הפרשה שלנו היא פרשה מיוחדת במינה. יהיה השיעור לעילוי נשמת כל מתי ישראל, שמי שיגיד שיעור לעילוי נשמתם ובכללה זולה בת מזל. חברנו נפתלי בן מיסה, דניאלה בת פרלה, אמרם ארמו בן סעדה, לאה בת יקות, זוהר בת עליה ודוד בן יקות, ולרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם אברהם בן חנה,
לרפואת
יצחק אחיה בן לימור, בן רות,
דליה בת מרים,
דניאל בן ניסים, רפאל נתנאל בן ציפורה שיינה, אבנר בן מרים, הילה מלכה חיה, הילה מלכה חיה בת רבקה ריקי, אהרון בן בכורה, עובדיה בן זוהרה,
מירית בת
שושנה,
לאה בת
תהילה, כרמלה בת סול, ותוך כל שאר חולי עמו ישראל, אמן. יש בפרשת כי תישא, יש קוף למתת פסוקים, פרשה לא קצרה, ויש חוסר פרופורציה בולט בין העולים הראשון והשני לבין יתר העולים. אבל לא על חוסר פרופורציה אני רוצה לדבר, וגם לא על מספר הפסוקים, אני רוצה לדבר על הנושאים שמרכיבים את הפרשה, שהם לכאורה בוודאי עוררו אצל כל מי שקורא שאלה. העולה הראשון, מי שיקרא את העולה הראשון, את הכהן, זה שעולה כהן, עליית כהן, אז העולה הראשון קורא פרשה שכל העניינים שכתובים בה קשורים לקודש. יש 15 פעמים המילה קודש בלי קודשים. יש עוד, אם אתה עושה שורש קודש אז יש יותר. אבל המילה קודש עצמה נזכרת בעולה הראשון 15 פעם. כל מי שקורא לא יכול לחמוק מהמילה קודש בפרשה, משום שהיא מופיעה חזור ושנו פעם אחר פעם. הפרשה פותחת בעניין השקלים, אז כתוב מחצית השקל בשקל הקודש. יפה מאוד. אחרי כן אנחנו עוברים לדבר על הכיור, אז ועשית הכיור נחושת וחנו נחושת. רש"י אומר מה הייתה מטרת הכיור, כמו שנראה יותר מאוחר, מקדש ידיו. אחרי כן אנחנו עוברים אל השמן משחה, אל השמן, שמן המשחה, שמן המשחה, עשית אותו שמן משחת קודש. מעשה רוקח, שמן משחת קודש יהיה. אחרי כן אנחנו עוברים לדבר על הכיור וקנו, כמו שאמרנו, וקידשת אותם והיו קודש. אחרי כן על כלי המשכן, כולם קודש. מושכים את הארון ואת בניו כדי שיהיו קודש. קודש חוזר, חזור ושנו בכל העולה הראשון, כמו שאמרנו, 15 פעם כנגד י"ק, כנגד ההערה שהקדוש ברוך הוא משפיע בעולם משמו הקדוש משתי האותיות הראשונות, וזה פלא פלאות. אנחנו נעסוק בקודש היום רוב השיעור, אבל השאלה הגדולה היא, כל כך קודש, כל כך הרבה פעמים קודש, מה שהיה חטא העגל בעולה השני? העולה השני פותח בחטא העגל. אתה מדבר על קודש, למה להכניס, למה לקלקל? למה להכניס את נושא חטא העגל, שהוא חטא חמור ביותר, עד שחזל אומרים לנו שאין אין צרה שבאה על עם ישראל מאז ועד היום, שאין בה משום חטא העגל. חטא העגל, פקוד ופקדתי, כתוב, פקוד ופקדתי, אומרים חזל במדרש, כל צרה שבאה על עם ישראל מאז ועד היום, כל הפרעות, כל האסונות, כל השעות, כל מה שהיה, יש בו מחטא העגל. הקדוש ברוך הוא נפרע מחטא העגל טיפין טיפין. משל, למה הדבר דומה? למלך שהבן שלו עבר עבירה חמורה ביותר, והמלך יושב, יושב המלך והוא חייב לפסוק על פי דין. אין איפה ואיפה. נו, אז הוא חורץ את דינו של בן המלך למות בסקילה. אז בזמנם האבן של הסקילה הייתה סלע שוקל שחמישה אנשים היו צריכים להרים אותו. ואז מניחים את הסלע האדיר הזה על, על בית הרזה של הנידון למוות, והסלע מוחץ אותו למוות. בסקילה. זה, נו, סוף כל סוף נגזר הדין, המלך יושב וכולו עצוב. אוי ואבוי, מה הולך לקרות לבן שלו? לא ידע מה לעשות, ניגש אליו אחד מהחכמים הקרובים אליו, אמר לו, המלך, למה אתה עצוב? הוא אומר, תראה, גזרתי דין, זה הבן שלי שהולך להסתכל, איך אני לא אהיה עצוב? אמר לו אותו חכם, מה הבעיה, אתה מלך, תפר, תחנון אותו. אמר לו, אותו חכם, אני, איך, אמר לו המלך לחכם, איך אני יכול לחון את הבן שלי? זה הדין, הדין צריך להיראות ולהעשות, להעשות ולהיראות, איך אני יכול לעשות איפה ואיפה? אמר לו אותו חכם, מה גזרת? גזרת להרוג אותו בסקילה. האבן שוקלת 300 קילו. תצווה לשבור את האבן הזו לרסיסים, וכל פעם תניח לו על החזה רסיס אחד, עד שתגמור את ה-300 קילו. רסיס, תוריד. עוד רסיס, תוריד. עוד רסיס של האבן, תוריד. הנחת עליו את האבן, רק טיפין טיפין. אומרי חזל אותו דבר פה בעם ישראל, בקשר שבין קדוש ברוך הוא לעם ישראל. עם ישראל מתחייב חס ושלום חוץ מכבודם כליה. איך? במעשה אחד. נמלך הקדוש ברוך הוא, התרצה למשה רבנו ולתחנונה, ועם עין מכן הנה מספרך אשר כתבת שאומר משה רבנו, ונתן את הגזרה, נתן את הדין, טיפין טיפין. אבל בכל דור יוצא שיש לנו איזה רסיס מהדין הזה הנורא שהיה אמור לחול עלינו בחטא העגל. יוצא מה? יוצא שיש שאלה גדולה מאוד, למה אנחנו, למה הסמיכה התורה הקדושה את מעשה חטא העגל לנושא המשכן, לעניין המשכן, כליו, לעניין של הקודש, כמו שהדגשנו בעולה הראשון 15 פעמים קודש. השאלה הזו מתעצמת משום שרשי בפרק למד ב' פסוק י"ח, ויתן אל משה וגומר, אומר רשי דבר שהוא יסוד מוסד. אומר רשי, המקום של פרשת העגל הוא לא פה, מבחינה כרונולוגית, מבחינת הזמן. פרשת העגל, מעשה המשכן, מעשה העגל קודם לציווי מלאכת המשכן. אומר רשי, ימים רבים קודם כל נצטוו, קודם כל קרה, היה חטא העגל, התרחש חטא העגל, ורק אחרי כן צובו על המשכן. אז היית צריך לשים את חטא העגל איפה? פרשת יתרו. עלה משה רבנו לשמיים, קיבל את הלוחות, ירד, ראה את חטא העגל, ואחרי כן נצטבו על המשכן, ספר על המשכן, ואז לא תצטרך לקטוע כביכול את כל נושא המשכן עם החטא הנורא הזה שנקרא חטא העגל. זה היה עלייה להר סיני, ירידה חטא העגל, אחרי כן כל מלאכת המשכן עד סוף ספר שמות, והקהל פיקודי גם עוסקים במלאכת המשכן. מה היה לקטוע את השמחה שבמלאכת המשכן, הם עוסקים עכשיו בעיצוב המוצר, בעיצוב בית המקדש, בדברים שמחים, עוסקים בזהב, בכסף, בנחושת, בשש מושזר, בשני, עוסקים בדברים נעלים, יפים, טובים. למה צריך עכשיו לערבב את העניין הזה של חטא העגל דווקא בנקודה הזו של הקודש? שמדברים בה דווקא על הקודש. הדבר הזה הוא לא שאלה היסטורית. פעם היה חטא העגל והיה ציווי על המשכן, ומה זה קשור אליי היום? בסדר, אבות אבותיי, אבות אבותיי. זה לא המקרה. למה? למה זה לא המקרה? כי השאלה הזו של חטא העגל מתעוררת כל יום. כל יום אצל כל יהודי. כל מי שמניח תפילין יודע שבתפילין של ראש, של רשי, בין הפרשה השלישית לרביעית, יוצאים שערות כאלה, יוצאים שערות מתוך התפילין. מה זה השערות האלה? השערות האלה עשויות מזנב, שערות מזנב עגל. מהזנב של עגל, את הפרשיות, של, יש ארבע פרשיות בתפילין של ראש, מגלגלים אותם, קושרים אותם, קורחים סביבם שיער של עגל, מניחים את הפרשיות, בין הפרשה השלישית לרביעית עושים, יש חור כזה, כשסוגרים את התפילין, את הקופסה של התפילין, מוציאים את סוף הקשר, את הציץ, זה נקרא ציץ, יש ככה שערות שיוצאות, לא לגזור אותם, מי שחשב פעם לגזור, חשב זה טעות של, ה, של המתקין בתים, אז הוא טועה, הוא טועה. צריך להיות שם הציץ, למה? למה במקום הכי גבוה, בראש של היהודי, בתפילין שבראש, צריך להיות רמז לחטא העגל? מה אתה מערבב בקודש הכי גבוה, את הדבר הכי נמוך, את החטא הכי גרוע של העגל? זו שאלה שכל יהודי צריך לשאול את עצמו. למה אני צריך לזכור את חטא העגל היום? אני לא עושה עגלים. אין לי שום קשר לחקלאות, לרפתות, אני לא עושה עגלים. מה אני צריך לדעת מזה? למה זה מעורב? מעורב בתוך קודש הקודשים של היהודי, זה תפילין שעל הראש? זו שאלה שצריכה להישאל, היא קשורה לפרשה שלנו במובן הזה, שגם בפרשה שלנו, כשאנחנו עוסקים בכלים הכי קדושים, במשכן, במקדש, נקרא משכן, נקרא מקדש, במקדש, במקום המקודש, מקדש זה מלשון קדוש, בפרשה שעוסקת כל כולה בקודש, אנחנו נראה את הנושאים שקשורים לקודש, זה נושאים רבים מאוד, כל תחומי החיים של האדם, בלי יוצא מן הכלל, נזכרים בעולה הראשון, והם כולם בקודש. אנחנו מדברים על קדושת הזמן, זה שבת קודש, נזכרת בפרשה בעולה הראשון, וגם בסוף הפרשה. אנחנו מדברים על קדושת המקום, זה המשכן וכליו, זה קדושת המקום, המקום שבו מתרחשת כל הפעולה שאנחנו מדבר עליה השבוע, היום. אנחנו מדברים על קדושת החומר, זה הסממנים של הקטורת, נכון? היה ממולח טהור, קודש, זה סממני הקטורת. אנחנו מדברים על שמן המשחה, שהיה שמן משחת קודש, זה חומר, ואנחנו מדברים על הכיור וקנו, שהוא מסמל את הצורה, את הצורה, אני תכף אסביר את הדברים, הדברים לא יישארו נעלמים. זאת אומרת, יש לנו חומר, יש לנו צורה שזה דבר רוחני יותר, אמורפי, לא מוגדר, לא מוגבל, בלי גבולות, זה הכיור, יש לנו חומר, יש לנו צורה, יש לנו זמן ויש לנו מקום, הכל קודש, והכי חשוב, קדושת האדם. הכהן ובניו, אהרון הכהן ובניו, איך הם הופכים להיות קדושים? הם הופכים להיות קדושים כשהם משוחים בשמן משחת קודש, שמן המשחה. איך הם הופכים להיות קדושים? כשמקדשים את עצמם, מקדש ידיו ורגליו. מקדש ידיו ורגליו הכהן נעשה קדוש. אז יש קדושת האדם, קדושת החומר, קדושת הרוח, הצורה, קדושת המקום וקדושת הזמן. כל הקדושות נזכרות בפרשה הזו, זה מקיף את כל החיים של היהודי. כל החיים של יהודי סובבים סביב העניינים שהזכרתי. קדושת האדם, קדושת המקום, קדושת הזמן, קדושת החומר וקדושת הצורה. הכל קדוש. מה אתה מכניס לי לתוך הקודש הזה את העגל? למה? עגל. יש לי בדיוק מיד אחרי כן, מיד, בעולה השני, התורה פותחת ויהי הרעם כי בושש משה, מתחיל לסיפור של חטא העגל. אז זו השאלה, זה הנושא של השיעור למעשה, ואם תחזיקו ראש, תצטרך גם הפתעות גדולות. וגם, כמובן, הכל יהיה קשור לפורים, ולפורים קטן. אז לחיים, 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 כל מי שעוד לא יתקרב לשולחן, שיתקרב, שיקח גם כוסית וגם איזה מזיינס או משהו. טוב, כיור הנחושת. נתחיל עם הכיור. למה נתחיל עם הכיור? כי הכיור מעורר שאלה. כל כלי המקדש, הכיור זה המוצר האחרון, נקרא לזה, כן? המוצר האחרון שמעוצב מכלי המשכן. דיברנו כבר על המנורה ועל ארון הברית ועל המנורה ועל מזבח הקטורת ועל המזבח עצמו. דיברנו על הכלים ועל הפרוכת ועל פרוכת המסך ועל הקלעים ועל החצר ועל הדנים ועל הקרשים. דיברנו על כל המשכן. הגענו אל הכלי האחרון במשכן. הכלי האחרון במשכן, ועשית כיור נחושת וחנו נחושת לרוחצה. יש כיור, יפה מאוד. ממה הוא עשוי? כתוב. ממה הוא עשוי? נחושת. איך הוא נראה? לא כתוב. לא כתוב. עגול, מרובע, מלבן, משולש. גבוה, נמוך. כמה הוא מכיל? לא כתוב. קטן, ענק, בריכה, לקפוץ אליה, לצלול בה, או משהו עם יותר קומפקטי עם ברז. אין לך שום תיאור גרפי של המוצר הזה שנקרא כיור. הכיור בקנו לא נזכרים, לא בצורה, לא במידות, לא בנפח, לא בגובה, לא ברוחב, לא בעומק. הם לא נזכרים, אין שום צורה. לו הייתי מבקש היום מאיזשהו מעצב מוצר מבצלל, מוכשר ככל שיהיה, הייתי אומר לו, תעשה לי כיור לפי הלשון הכתובה בתורה, הוא היה עומד בחוסר עוני מוחלט. הוא לא יודע למה ואיך צריך לעשות. אז הגדרת מה צריך לעשות עם הכיור הזה כתוב, ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם. אבל זה לא אומר איך המוצר נראה, כמה הוא מכיל, כמה קונים יהיו, אלפים שיבואו לרחוץ, אז צריך כמות ענקית של מים, מעט כהנים, כמות פחות משמעותית. רחצו ידיהם ורגליהם, מה זה? זה שמים את הידיים ואת הרגליים מתחת לברז לשעה? על מה מדובר? אין ולא נזכר פרט כזה בתורה הקדושה. זה יכול להיות שזה לא היה, זה לא היה עניין משמעותי אם לא היינו רואים קודם את כל התיאורים של בניית יתר הכלים. ביתר הכלים אתה מקבל מידות מדויקות, אתה מקבל תיאורים מסודרים. המנורה יש לה שבעה קנים, הקנים בנויים מכפתורים, מפרחים וכולי. הארון הוא המאתיים וחצי אורכו, המאה וחצי רוחבו, המאה קומתו, זר זהב סביב, קרובים מלמעלה, חופים מלמעלה, כנפים פרוסות, הכל מתואר. הקרשים, אורכם, גודלם, אפשר לחשב את הנפח שלהם, את המשקל שלהם, היריעות, אורך היריעה 10, 8, בקיצור 30 אמה, הכל מתואר, הכל מתואר. מגיעים לכיור, הכיור הוא בלי גבול ובלי הגדרה. אין לו גבולות ואין לו הגדרה. מה היה התפקיד של הכיור? התפקיד של הכיור אומר רש"י, כן, כתוב, ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם. אומר רש"י על הפסוק הזה, בבת אחת היה מקדש ידיו ורגליו, בבת אחת הכהן היה לוקח את יד ימין, שם על רגל ימין, כופף, לוקח את יד שמאל, שם על רגל שמאל, מכניס את היד ימין ורגל ימין תחת לברז, מכניס רגל, יד שמאל ורגל שמאל תחת לברז, זה נקרא רוחץ ידיו ורגליו. נקרא רוחץ ידיו ורגליו. ברור גם שהכיור היה ערובה לחיים של הכהן. למה? כי כתוב ככה, ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם בבואם אל מועל מועד, ירחצו מים ולא ימותו, או בגשתם אל המזבח לשרת להקטיר אשל להשם, ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימותו, והייתה להם לחוק עולם לא זרו על דרותם. זאת אומרת, מכלל מה שנשמע לאו אתה לומד עליהן. מזה שכתוב לא ימותו, אם הם רחצו הם לא ימותו, אתה למד שאם הם רחצו הם לא ימותו, אם הם לא רחצו ימותו. זאת אומרת, הערובה לחיים של הכהנים זה קידוש ידיים ורגליים. רש"י אומר, מה זה מקדש ידיו ורגליו? קדושה. כהן צריך לדעת, כהן היה נכנס לקודש, נכנס לבית המקדש, נכנס למשכן. לפני שנכנס למשכן, איפה הוא היה? במקווה. קודם כל טהרה. קודם כל עושה טהרה, נכנס למקווה, עושה טהרה. יש דבר שהוא, זה קצת בסוגריים, אבל כמובן קשור למהלך. יש דבר שהוא פלא פלאות עצום. פלא פלאות עצום. הכהן הגדול, ביום הכיפורים, היה נכנס אל קודש הקודשים. לפני שנכנס אל קודש הקודשים, היה עובר מערכת שלמה של הכנה. מי שרוצה להסתכל במשנה ביומה, בגמרה ביומה, היא מתארת מערכת שלמה של הכנות. היו יושבים, מלמדים אותו, דואגים שלא ישן, עושים, כן, ואחרי כן היה נכנס, נכנס למקווה טהרה, לובש בגדי לבן, לובש בגדי זהב, תלוי באיזה סיטואציה הוא נמצא. הכל מתואר, הכל מדוקדק ומדויק. בכל אופן, לפני שהוא נכנס לקודש הקודשים, היה נכנס למקווה טהרה. נכנס למקווה טהרה, רוחץ ידיו ורגליו, רוחץ ידיו ורגליו בכיור, תנאי, אם לא הוא מת במקום. כהן נכנס בלי קידוש ידיים ורגליים, מת. אפילו לא לקודש הקודשים, נכנס להתעסק עם לחם הפנים. אתה נכנס לקודש בלי ידיים ורגליים, מת, בר מינן. יוצא אהרון הכהן, יוצא הכהן הגדול, מקודש הקודשים, ביום הכיפורים, אחרי שהוא עשה את העבודה בתוך קודש הקודשים, יוצא החוצה, מה הדבר הראשון שיוצא כשהוא יוצא? פלא פלאות, נכנס למקווה. זאת אומרת, עכשיו נכנסת לקודש הקודשים אחרי שהיית במקווה, אחרי שקידשת ידיים ורגליים, עלית למקום הכי גבוה, יצאת חי מקודש הקודשים, זה לא פשוט. בית שני היו, כל שנה היה הולך אחד, מתבזזים כמו קפצונים הכהנים. לא היו בקדושה, היו חוטפים כמו קפצונים. טיק, 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 כל שנה נשרף אחד. כן, מושכים אותם עם החבל. כל שנה נשרף אחד, למה? לא בקדושה. פה הוא נכנס, הוא יוצא, למה אתה נכנס למקווה? זה קשור לדבר שהוא פלא פלאות, אני אומר לכם, פלא פלאות צריך ללמוד אותו, הוא קשור גם למציאות חיינו. יש בתיאור בגדי הכהן, של הבגדים של הכהן, היו עושים מכפלת. מה זה מכפלת? היו כופלים את הבגד בשוליים שלו. בשוליים שלו, איפה שיש לו שוליים, היו כופלים את הבגד. חז"ל המקובלים שואלים למה היו כופלים את הבגד, מכפלת זה משום כפל, כפול. למה היו כופלים את הבגד בזה? מוסבר, חז"ל מסבירים ככה, שהכהן היה נכנס אל הקודש, הוא היה עולה רמה. הוא היה קודם כל ברמה של טהור, נכנס למקווה, יוצא טהור. עכשיו הוא הולך לכיור, רוחץ ידיים ורגליים, נעשה קדוש, נכנס למקום הקדוש, יוצא מהמקום הקדוש, כל פעם שאתה יוצא ממקום קדוש, אתה עולה בדרגה רוחנית, מקום קדוש זה לא חייב להיות מקום פיזי. זה ודאי גם מקום פיזי, אבל לא חייב להיות מקום פיזי. מקום קדוש יכול להיות בראש. חשבת מחשבה של קדושה, עשית מעשה צדקה גדול, פדית שבועים, הכנסת קלה, עשית מעשים גדולים, אתה עלית בקודש. עלית בקודש, משכת אור גדול לעולם. מה קורה כשנמשך אור גדול לעולם? החיצוניים, הקליפות, מתנפלות על האור. הם רוצות את האור. אומרים חז"ל המקובלים, אם לא הייתה לו מכפלת לבגדים, הבגדים היו נקראים. מהעוצמה של האחיזה של החיצונים באור. מה הוא היה צריך לעשות מיד? להיכנס למקווה, שהחיצונים לא יוכלו לנוק מן האור הזה. יוצא מה? יוצא שטהרה לא מספיקה, מקווה לא מספיק, מקווה לא מספיק בשביל להיכנס לקודש, כי צריך קדושה, קודם צריך קדושה. גם כהן גדול שהיה נכנס, כהן גדול ביום הכיפורים זה האיש הכי קדוש, במקום הכי קדוש, בזמן הכי קדוש, אומר את השם הכי קדוש. קודש הקודשים, אתה יוצא משם, אתה צריך לנקוט בכללים של זהירות כשעולים בדרגה. עולים בדרגה, ביחס לדרגה שלי עכשיו, אם אני אעשה מעשה טוב, משמעותי, אם אני אשנה התנהגות וכו', אני עולה בדרגה. אז עליתי למקום של קדושה ביחס למקום שלי עכשיו. עליתי לדרגת קדושה חיצוניים באים לנוק מן האור. אתה צריך לנקוט באמצעי זהירות. עכשיו מישהו יגיד מה שייך היום, תסתכלו פלא פלאות, תסתכלו על התליטות של הגברים. תליטות של הגברים, גבר מגיע לבית הכנסת, הוא לא מגיע עם גריז. הוא לא מגיע מהזה, הוא מגיע אחרי שהתקלח בבוקר, התנקה כולו, מגיע לבית כנסת נקי, מצוחצח, הכל פיקס, לא עושה שום מלאכה, התליטות תמיד שחורות למעלה, תמיד, תמיד שחורות. ממה זה שחור? אומר חז"ל, זה מזה בדיוק. זה בדיוק מהחיצונים האלה, התלית הלא יאור מקיף, היא בדיוק נועדה למנוע מהחיצונים לנוק מן האור. אז איפה הם מתרכזים? על התלית, על התלית. אז עכשיו השאלה, מה זה קדושה? מהי קדושה? מהי קדושה? קדושה, אנחנו מדברים על קודש, על קדושה, מה זה קדושה? עכשיו, לגבי טהרה, אם הייתי שואל אתכם לגבי טהרה, אז כל אחד קודם כל היה עונה לי על דרך השלילה, היה אומר לי, טהרה זה הפך הטומאה. מה ההפך של טהרה? טומאה. אז אני יודע, אני כבר יודע מה זה לא. זה לא תומה. טהרה זה לא תומה. יש לי למה להשוות. מה ההפך של קדושה? התלבטתי בשאלה הזו, אני אומר לכם שלושה ימים. מה ההפך של קדושה? לא, תומה זה ההפך של טהרה. הייתי אומר חול, כתוב המבדיל בין קודש לחול. אבל לא, אני אגיד לכם למה. כי חול, זה לא קודש, אבל זה לא ההפך של קודש. כשאני אומר המבדיל בין קודש לחול ובין ישראל לעמים, זה לא שהעמים זה הפך של ישראל, זה ישראל והעמים. אז נכון, יש עניין איך מגיעים לקודש, דרך הבדלה. אתה צריך לעשות הבדלה, הפרדה, הפרשה. אתה מגיע לקודש, כל אדם שמגיע לקודש הוא אדם פרוש במובן מסוים, הוא צריך לפרוש מכל מיני דברים, הוא צריך להבדיל את עצמו מכל מיני דברים. אבל זה הדרך לקודש, פרישה והבדלה. זה לא הקודש עצמו. ההגדרה של קודש, אגלה לכם את הסוף של מסע ארוך, אין הגדרה של קודש. אין. טהרה עוד אפשר להגדיר. או על דרך השלילה, או באמצעים אחרים. אפשר להגדיר טהרה. קודש אי אפשר להגדיר. אתם מבינים מה אפשר להגדיר טהרה? טהרה זה בכלים של דעת עדיין. קודש זה למעלה מן הדעת. מה שהוא למעלה מן הדעת, אתה לא... מה זאת אומרת עם תומה? קודש זה לא מול תומה, כי טהרה זה מול תומה. יש טהור ויש טמא. איך אתה יוצא מתומה? אתה מתטהר, אתה לא מתקדש. יוצא שקודש אין לו הגדרה, כי הוא למעלה מטעם ודעת. הוא למעלה ממה שאנחנו יכולים לתפוס. וגם זה לא הגדרה של קודש. אני בסייעת הדשמה ידגים את זה. מבטיח לכם בלי נדר בסייעת הדשמה שאני מדגים את זה. זאת אומרת, זה שצריך להגיע לקודש דרך הבדלה והפרשה זה דבר ברור. חול הוא לא קדוש, הוא לא קדוש. חול הוא בנפרד מהקודש, משום שחול עצמו, כל גרגיר, אין בינו לבין גרגיר אחר שום הבדלה ושום הפרשה. אותם גרגירים, זה אותם גרגירים, אותם גרגירים. עוד גרגיר ועוד גרגיר ועוד גרגיר, הרבה גרגירים, אבל כולם אותו דבר, כולם באותו מקום, זה נקרא חול. אם אתה לוקח רק גרגיר אחד, אתה לא קורא לו חול. חול זה לשון רבים. הרמה זה חול. מה הם? הם ביניהם לא הפרשה ולא הבדלה. אין הפרשה ואין הבדלה, הם לא קדושים. הם לא קדושים, כי כדי להגיע לקדושה אני צריך הפרשה והבדלה. צריך המבדיל בין קודש לחול. שבת היא נבדלת מכל הימים, היא מופרשת מכל הימים. לכן היא שונה מן החול, שכל יום עומד בפני עצמו. כן? אבל ביחד הם חול. עוד יום ועוד יום ועוד יום, אין הבדל. ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי. שבת זה משהו אחר. היא נבדלת ומופרשת. זה שבת. אותו דבר כשאדם אומר, הרי את מקודשת לי. אז מה הוא עושה? הוא מפריש, מבדיל, מייחד אישה אחת מכל העולם שהיא הופכת המיוחדת לו. מופרשת ומובדלת ומיוחדת לו. החיבור ביניהם בוודאי יוצר קודש. בוודאי, אין שאלה. זה קודש עליון אפילו. זה קודש קודשים. בקודש הקודשים בבית המקדש ובמשכן היה שם ארון הברית. בתוך הארון היו הלוחות. ועל גבי הלוחות היו הקרובים, קרביה, קרובים, קרביה, היו כדמות ילד וילדה, שתי תינוקות, בן ובת. כשהיו עם ישראל באהבה ובאחדות, אז היו שתי הקרובים מעורים זה בזה, לויות, ככה כתוב, לויות, מעורים זה בזה. במעשה של איחוד, זה נורא והיום מה שנקרא. זה לחשוב שבבית קודש הקודשים, מה הפסגה של קודש הקודשים? זה איש ואישה, בייחוד. וגם המקום הכי קדוש בבית, שנקרא קודש הקודשים, אני לא ממציא לכם את חדר המיטות, ככה זה נקרא. בבית שלנו זה חדר השינה של ההורים. בדיוק כמו שקודש הקודשים בבית המקדש נקרא חדר המיטות, ככה בלשון חז"ל. למה? כי זה קודש קודשים. ולכן זה שרוי בלא אישה, שרוי בלא ברכה, בלא טובה, בלא חומה. הוא שרוי בלי, בלא, 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 בלא. חוסרים, חוסרים, חוסרים. מה זה הקודש? קודש זה השפעה של שפע. נכון, הקודש, התוצאה שלו, זה לא מגדיר קודש, אבל אני יכול ללמוד על הקודש, איך, אם אני רואה שפע נכון יורד, שפע נכון זה קודש. אז ברור שאם אדם תובל במקווה, זה עדיין מעשה הגיוני, הוא נכנס תוך מים. מים מנקים, מים טהרים, מים, זה נכנס תוך מים. יכול להסביר את זה גם בהיגיון, יש במים, מים זה דווקא 40 שאה, זה כנגד 4 יודין בשם הוויה במילוי אב, אב זה גימטריה חסד. כן, כל, מי שיודע על מה אני מדבר, ירשום לעצמו את זה, מי שלא, לא צריך. רק ידע שיש לזה בשמות הקודש רמזים, איך, למה דווקא 40 שאה? אתה נכנס, אתה מתקפל כמו עובר, עובר זה לשון עובר, אתה עובר מעולם לעולם, אתה עושה ריסט לכל מה שהיה עד עכשיו ומתחיל מההתחלה. כמו תינוק, כן, חוזר לרחם, לרחם הקוסמית, זה מקווה. מקווה אתה נכנס לרחם הקוסמית ויוצא חזרה. נולד, 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 טהור, חדש, מצוין. אבל קדושה אין לה הסבר הגיוני. אין שום הסבר הגיוני לקדושה. הדעת שלנו, הדעת, ההיגיון, השכל, צריך גבולות. הוא צריך הגדרות. אני יכול לדעת מה זה גבוה רק אם יש נמוך. אני יכול לדעת מה זה שחור אם אני יודע מה זה לבן. אני יכול לדעת מה זה שמן אם אני יודע מה זה רזה. שניות, כל הזמן, שמיים והארץ, חורף, קיץ וכו'. לילה, יום, נכון? יפה, אור, חושך. יש לי נקודות התייחסות, הגדרות, גבולות, אז אני יכול לתאר את המציאות. נכון? כמו שלמדנו שגדר זה גימטריה אור. כשיש גדר, כשיש לך גבול, אתה יכול להאיר... והעיניים נפקחות לך, אתה פתאום יודע עוד משהו ועוד דבר ועוד לומד איזשהו דבר. הדעת שלנו חייבת מקום של גבולות, מקום של הגדרות. אדם רוצה ללמוד מתמטיקה, רוצה ללמוד הנדסה, רוצה ללמוד משהו, זה לא משנה מה, הוא עושה הגדרות. מה הגדרות? תגיד לי את ההגדרות, את הנוסחה, נכון? את הפורמולה. מה הנוסחה? מה ההגדרה? תגדיר לי, תגדיר, אתה מגדיר, אני לומד. אם דברים לא מוגדרים, לא מוגבלים, לא, אין להם גבולות, אתה לא יכול ללמוד. דעת קשורה לגבולות לגבולות ולהגדרות. דווקא הכיור שאין לו לא גבול ולא הגדרה, שאין לו מידות, שאין לו נפחים, שאין לו וגם אין היגיון בכיור. אם בשביל להתאר שזה מעלה פחות גדולה מקודש, מקדושה, אני צריך לטבול כולי במים. אז בשביל להתקדש שזה מעלה יותר גבוהה, אני שם רק את הידיים ואת הרגליים, ואת הקצוות של הידיים ואת הרגליים, גם לא את כל היד. זה לא הגיוני. זה לא מסתדר עם הדעת. זה לא מתקבל על הדעת. אתם מכירים את הביטוי לא מתקבל על הדעת? כל מה שאתם שומעים עכשיו, זה הכל לא התקבל על הדעת, ופתאום הכל יסתדר. זה לא מתקבל על הדעת. אז זה שאלה. אם אני רוצה טהרה, אז אני מבין מקווה. תוביל כולך מים. אם אני רוצה קדושה, הייתי רוצה מקווה כפול 2. הייתי רוצה משהו יותר ממקווה. מה אתה נותן לי קצת מים על הידיים ואת על הרגליים, גם על קצות הידיים, על, לא על כל הזרוע, אלא רק על כפות הידיים, כפות הרגליים. יותר מזה, אם הכיור מוביל לקדושה, למה הוא עשוי נחושת? שיעשוי זהב. שיעשוי זהב. קדושה זה דבר הכי נעלה, המתכת הכי נעלה זה זהב, תעשה כיור מזהב, חוץ מזה שהיא גם יותר הגיוני. אם אתה עושה כיור מנחושת, נחושת שבאה במגע עם מים, היא הופכת להיות קורוזיה, כולה קורוזיה. אתה לא יכול, אתה אחרי זמן קצר ביותר עם השחירה, נעשית יער ירוקה, כל מיני צבעים אחרים מהנחושת. זה הופך להיות משהו, קשה מאוד לנקות את זה גם. זהב עם מים לא קורה משום דבר. יהיה קצת איזה מדי פעם אבנית, תסיר, מסיר אבנית שלום. למה נחושת? ויותר מזה, למה שבכלי שמוביל לקדושה, שכל העניין שלו זה לקודש, שארון ובניו מתקדשים בו, למה להכניס את השם נחש במתכת שממנה הוא בנוי? אתה נותן לי פרט אחד לגביו. שהוא עשוי נחושת, אתה לא אומר לי מידות, לא אומר לי גבולות, לא אומר לי שום דבר, ובמתכת הזו יש את המילה נחש. למה אני צריך בקודש נחש? למה? האדמור מקומורנה, עכשיו אנחנו מתחילים בעזרת השם, ממריאים. האדמור מקומורנה אומר, תדעו לכם, כיור הנחושת, כיור הנחושת, גימטריה 999. כך אומר האדמור מקומורנה, סיפרתי לכם עליו הזדמנויות שונות. גאון עולם, גאון העולמים, זה גאון עולם, זה בן אדם, זה חצי מלאך חצי בן אדם. כשהוא היה ילד בן 8, בן 9, הוא כתב קונטרסים שאף אחד לא הבין. היו מריצים אליו שאלות מכל רחבי אירופה, מריצים אליו שאלות בילד בן 12-13 הוא אדמור. לא אדמור כמו הקיסרים להבדיל אלף הבדלות של תאילנד, יושב איזה ילד שמנהלים אותו. זה אדמור, בכל דבר ועניין, גאון עולם, מקובל עצום, עצום. יש לו מגילת סתרים, יש לו ספרים שאתה, מגילת סתרים זה כל ספרים, זה ספר שכל העניין שלו זה כל המגע שלו עם מגידים ועם נשמות וכל מיני כאלה. גאון עולם. יש לו ספר, יש לו פירוש שנקרא היכל הברכה לתורה. אדם קורא אותו, יכול כל החיים לקרוא את הפירוש הזה. כל החיים. זה דבר עצום. הוא דורש כל וב יתרה או חסרה בתורה. כל אות. עצום. אז הוא אומר, הקומרנה אומר, תדע לך, אתה לוקח כי אור הנחושת, אתה מגיע לגימטריה של 999. למה זה חשוב? למה זה חשוב? כי אתם יודעים שלכל ספירה יש שם השם שמאיר אותה, ששולח עליה את האור, שמחיה אותה, שמקים אותה, שמהווה אותה. אז לספירת החסד השם הוא אל. נכון? חסד אל כל היום. חסד זה חלק מפסוק. אל. אל זה השם שמאיר את ספירת החסד. אל, כשאתה כותב אותו במילואו, א' ל', א' זה א' ל' פ', נכון? א', ול' זה ל' מ' ד', ביחד 185, גימטריה, יפה מאוד. זאת אומרת, השפע, החסד, יורד לעולם באמצעות השם הזה, א' ל'. השפע הזה, אם אדם רוצה להגיד, אם הזכר רוצה לתת את השפע הכי גדול שהוא יכול לתת לנקבה, הכי נעלה, מה זה? ממה הוא עושה את זה? מהיסוד. הוא נותן חיים, חיים, ממשיך חיים בעולם. מאיפה זה? זה מהיסוד. השם ששולט בספירת היסוד זה שין דלת יוד. זה השם שכתוב על המזוזות גם. שין דלת יוד. כשאתה כותב שין דלת יוד במילוי, שין אתה כותב שין יוד נון, דלת דלת למד תף, ויוד יוד וו דלת, נכון? השם הזה, הגימטריה שלו, היא גימטריה של 454. אני זוכר נכון, אני... טוב, אני מסתכל שלא עשיתי את הסיכום של זה. אז זה 454. זה 454. תסמכו עליי שזה 454, ואם אני מחבר את ה... סליחה, אני טועה. סליחה, אני טועה. אני טועה. טועה. שין ד' י' זה 434 ועוד 360 זה 794 ועוד 20 זה 804 ועוד 185 999 בגימטריה. בחילה שלא עשיתי את הסיכום מראש, זה מספרים גדולים. בחילה, שין ד' י' וא' ל' א' ל' של אל ביחד זה 999 גימטריה כיור הנחושת. זאת אומרת, החסד שהוא מושפע בצורה הכי נעלה שלו ביסוד הוא גימטריה כיור הנחושת. מה נותן כיור הנחושת? קדושה. מה זה החסד הכי עליון של ההשפעה הכי גדולה? גימטריה כיור הנחושת. א' ל' שין ד' י'. גימטריה כיור הנחושת. זאת אומרת שהקדושה ממשיכה שפע. שפע של חיים. שפע של חיים. אומר אדמור מקומרנה, אם אין קדושה, אין שפע. אין שפע. נו, אבל בכל זאת אתה רואה אנשים... שעל פניו הם לא בקדושה, איך מגיע להם השפע? אומר אדמור מקומרנה, אתה יכול לרשום את מה שאני אומר, הוא אומר, באחריות של 100%, לא פחות מזה. או שזה מהמקור הלא נכון, או שהשפע הזה הולך אל המקום הלא נכון, או שהוא יגיע בזמן הלא נכון, או שהוא מגיע בזמן הנכון, בעיתוי, כן, זמן זה עיתוי, או שהוא יגיע במינון לא נכון. אפשר לראות את זה, אחד זכה בפייס, מינון לא נכון, הרסו את החיים, כן? כל דבר אפשר לראות את זה. עיתוי לא נכון, מקום לא נכון, מינון לא נכון ומקור לא נכון. אפשר למשוך שפע גם מהקליפס, כן? יש כל מיני כאלה שעושים את זה, כל מיני חיבורים לטומאה ולזה, והם מגיעים לזה. השפע הזה הוא הופך להיות בסופו של דבר אותיות פשע, והעונג נהפך לנגע, וכן אז זו הדרך כמו שמובא בספרים והדברים הם רחבים מן ים. אז אומר אדמור מקומנה, תרשמו לעצמכם, קדושה זה חיים. איזה חיים? של שפע, של השפעה. גם כפשוטו של, גם פשוטם של דברים, וגם שפע ברעיון של קבלה של כל התכליות של החיים. אהבה, עושר, אחווה, שמחת חיים, בריאות, כל התכליות של החיים. הכל בא בשפע, מתי? כשאתה קשור לקדושה. קדושה אומר, זה שמירה. אדם רוצה שמירה, הוא צריך להיות בקדושה. אם הוא בקדושה, הוא מקבל שמירה מלמעלה. בלמעלה מטעם ודעת.
אבל שפע, שפע, יש הרבה אנשים שקדושים ואין להם שפע. הם מאוד, אתה רואה כל האברכים, הם עושים...
לא יודע, אני לא מדבר על האברכים. לא יודע, כל אברך יש לו את החשבון שלו, אני לא יודע, אני תכף תשמע שיכולים להיות אנשים מאוד אברכים ומאוד זה, והם לא בקדושה. וחוץ לזה שפע, זה אף פעם אל תמדוד שפע רק בחומר. אף פעם לא בחומר. שפע זה בסוף, אתה רואה, אתה עושה סקרים, עשו סקרים עכשיו באיזה 20 ומשהו מכונים, הקראתי לכם את זה ביום שישי האחרון, בבני ברק האנשים הכי מאושרים בארץ. הכי מאושרים בארץ.
הכי בריאים.
הכי בריאים בארץ, הכי מאושרים בארץ, חיים הכי הרבה בארץ, בבני ברק. אלא אנשים הכי עניים, אנשים לא הולכים לרופא, מזניחים את עצמם, סובבים שנים בלי שיניים, בלי זה, שם החיים הכי הרבה, הכי מאושרים, הכי בריאים, הכי זה. איך אתה מסביר את זה? למעלה מטעם ודעת, זה למעלה מטעם ודעת.
נכון.
כי השאלה היא למה אני מבקש את השפע. אם אני מבקש את השפע לעצמי, זה נקרא בעל מנת לקבל. על מנת לקבל נוטריקון המלאק. כל העניין של פורים, כל העניין של מה שאנחנו נלמד עוד בעזרת השם, גם היום, אבל גם בשיעורים הבאים בלי נדר, זה איך בורחים מהמלאק. איך מחריטים אותו. איך מכניעים אותו. איך הופכים את העל מנת לקבל לעל מנת לתת. אם אדם רוצה שפע, הוא אומר להשם אני רוצה שפע, הקדוש ברוך הוא מסביע לכל חי רצון. אבל השפע הזה, אם הוא בעל מנת לקבל, זה שפע שיורד לעמלק. זה לא הולך לקדושה. בסוף נפרעים ממנו. בסוף נפרעים ממנו. הוא לא הולך מהעולם חלק. אין. זה לא. יש דבר שהוא, דיברנו על העניין הזה שהשם שמאיר את ספירת החסד הוא אל. הוא אל. זה, יש... צריכים לדעת שיש תכשיט שנקרא תיקון חווה. תיקון חווה. יש תכשיט כזה שעשו אותו. אני זה כל כך מצליח בעיני, ציירתי לכם אותו. ציירתי לכם אותו. הראשון, המגן הראשון, הוא בנוי משלושה מגינים. שלושה מגינים. המגן הראשון זה ריבוע, שמונח עליו ריבוע ב-45 מעלות. זה מה שאתם רואים, תכף אני אעביר לכם את זה. תראו את הצהוב. זה יוצר 8 משולשים צהובים. 8 משולשים צהובים, זה נקרא מגן אברהם. בפנים יש מגן דוד, מגן דוד יש בו 6 משולשים. ובתוך זה יש כוכב שהוא בין 5 משולשים, זה נקרא מגן שלמה. מגן שלמה. יפה מאוד. למה זה נקרא תיקון חווה? תיקון חווה, יש לזה כמה סיבות. אבל הסיבה המיידית, הנראית לעין, זה שבמגן אברהם כמה משולשים יש? 8, חטא משולשים. במגן דוד יש 6 וו משולשים, מגן שלמה היי משולשים, חווה, תיקון חווה, פמוד, תיקון חווה. במה אפשר להעביר את זה? במה קשור תיקון חווה לעניין שלנו? זה קשור לעובדה שיש לנו שם ששולט על ספירות החסד, זה שם אל. למה? כי אברהם אבינו היה מרכבה לחסד, הוא היה העיר את מידת החסד, ואברהם זה 8 פעמים אל. 8 פעמים, כמו המגן שלו, 8 משולשים, 8 פעמים אל. בגימטריה 248, גימטריה אברהם. 8 פעמים 31, 8 פעמים אל. יפה מאוד. אז נחזור לעניין שלנו, זה כמובן שאלה למה אני מבקש את השפע, רק צריך לזכור, סליחה? זה מופיע בספרים, אני לא זוכר כרגע באיזה ספר. בכל אופן, קדושה זה חיים, קדושה זה שפע, קדושה זה שמירה. צריך להיזהר לא לבקש את השפע ולא לשאוף אליו בעל מנת לקבל, אלא לייצר כלי שהוא יודע לקבל על מנת לתת. כשאדם יוצר כלי שיודע לקבל על מנת לתת, זה תיקון. זה תיקון, יפה מאוד. אז מה יש לנו? לפעמים אתה רואה, החיים שלנו הלא כל כך, כל כך מספקים לנו את הדוגמאות הלא נכונו לדברים שאנחנו מדברים כל הזמן. כן, אז אתה רואה היום אני נוסע בבני ברק, כאילו בדרך למשרד, אני רואה שלטים ענקיים, 4 מיליון עוקבים. עד שלמדתי את המושג הזה עוקבים, למה 4 מיליון עוקבים? לזה תוכנית של בישול. לא צריך אפילו איך קוראים לזה, לתוכנית הזו. יש איזו תוכנית לא, בחיים שלא לא, לא יודע, 4 מיליון עוקבים לתוכנית בישול. עכשיו, אנשים מקדישים ימים, לילות, חודשים, להכנת אוכל. להכנת אוכל. לא שאוכל צריך להיות לא טעים. חס ושלום, אוכל טעים זה ברכה וזה טוב וזה ככה צריך להיות. אבל אם אתה הופך את האוכל למטרה, לעיקר, אתה פספסת את החיים שלך בכלל. אתה באת הנה סתם. אתה באת הנה, אתה מטייל ליד האור, אתה לא נוגע באור. אתה מטייל לידו. זה צריך פרופורציה. אתה צריך בסופו של דבר לדעת למה באת. מה התכלית, מה המטרה, מה אתה רוצה להשיג, איזה יעדים. האם היעדים האלה הם באור או הם ליד? אחרת אתה מפספס, יום אחד אתה מתעורר, מסתכל אחורה, אתה אומר, לא עשיתי כלום בחיים. אכלתי. זה נשמע, באמת, זה נשמע טיפשי. אכלתי. מה עשית בעולם הזה? אתה עולה למעלה, מה עשית? נו, חמוד, מה עשית? נסעת ונתת, אמרו, לא, אכלתי. לא, אתה לא אכלת, אכלו אותך. נגמר. ינקו ממך, יעלו אותך למעלה, כלי ריק. כלי ריק, בושה וחרפה. מה אפשר לעשות? אז כמו הכיור, כן? הכיור היה מנוגד לכל טעם ודעת, הוא לא הגיוני, הוא למעלה מטעם ודעת. לכן הכיור לא יכול להיות בדעת שלי, הוא בלי גבולות, הוא בלי הגדרות, הוא קשור לקודש, הוא מעל הדעת שלי, ורק מעל הדעת שלי יכול להתקיים המושג הזה של קודש, המושג הזה של כיור, המושג הזה של נחושת. אדם שמקבל על עצמו ליצור כלים שהם מעל הדעת, כלים של קדושה, כלים לקדושה, הוא צריך לדעת שזה חל על הרבה מאוד דברים. ופה אני מגיע למה שג'קי העיר פה. יכול להיות אדם שהולך עם פאות וזקן ומגבעת ולומד כל היום גם. ולומד כל היום. והוא לא בקדושה. זה יכול להיות דבר כזה. לא רק שזה יכול להיות, זה לצערנו קורה. זה לצערנו קורה. הוא יכול להיות שהוא לומד בשביל הכבוד. בדיוק. הוא לומד בשביל הכבוד. הוא לומד בשביל המלגה. הוא לומד כי הוא עצלן. מכל מיני סיבות. לא שזה לא, שזה קל ללמוד, אני לא מקל ראש, תמידי חכמים אנחנו עופר לרגליהם, הם עיקר העולם, הם מאהבים את העולם, מחיים את העולם, אנחנו כולנו צריכים לשרת אותם. זה לא שאני אומר את זה בחס ושלום בזלזול, חס ושלום. אלא אני אומר, צריך לדעת שזה לא משנה, אתה יכול לבוא לבית כנסת להתפלל בשבת ולסבול מכל רגע. לסבול מכל רגע, אתה אומר, מה אני אסף אותה? עזובתי, הייתי ישן עוד שעה. ישן עוד שעה. טוב, יושב, אני לא מדבר פה בבתי כנסת של זה שמתפלים שעה וחצי שעתיים. מדבר את דות המזרח, 4 שעות, 3.5 שעות, המעדרין, 5 שעות. שבים בבית כנסת, לפעמים סוגרים שבת. ודאי שאדם יכול להגיע לסבול מזה, ואדם יכול ליהנות מכל שנייה, הוא אומר איך השבת עברה, ריבונו של עולם, מה כבר עברה שבת? ואחד מסתכל כבר בין הארבעים, כבר מחפש 3 כוכבים. מה ההבדל בין שניהם? אחד זה בשבילו עול, זה נטל, ואחד בשבילו זה קדושה, אני מתחבר לחיים, אני יונק מזה חיות מהשבת הזו. זה הבדל גדול, אני יונק חיות מהתפילה, אני יונק חיות מקריאת התורה, אני יונק חיות מקיום מצוות. אני מניח תפילין, אני לא מרגיש שזה עול, אני עוד לא הגיעתי לקדיש תתקבל, כבר מוצאים את התפילין, הגיע, איפה עלינו שבח? עלינו שבח זה תפילת הדרך בשבילהם. בכלל לא מגיע לזה. בטח לא עם תפילין, לא בטח אם לא עם תפילין. הוא כבר קיפל, הוא הלך דת את אותה. סנגר, נגיד שממהרים מאוד מאוד פיקוח נפש, לא יודע מה. אבל זה ההבדל בין קדושה לבין היעדר קדושה. כשיש קדושה, אז זה מחיה אותך. קדושה זה חיות, קדושה זה שמירה. אתה מבין את זה, שזה חיות, שזה שמירה. שזה נותן לך, נותן לך בדיוק את כל הדרייב לעשות ולפעול בעולם הזה, אז אתה מתמלא מזה, אתה לא מתרוקל מזה. זה הבדל. זה חל על הכל, על צורת נטילת הידיים שלך בבוקר, על האופן שאתה בו מברך, על האופן שבו אתה מברך אשר יצר, על האופן שבו אתה מברך על האוכל, על היחס שלך לאנשים, על היחס שלך בכל מה שקשור לבין אדם לחברו. בין אדם לחברו, זה תחום שצריך להדגיש אותו. להדגיש אותו. אתה מתייחס לאחר בקדושה? הוא בשבילך קדוש? אתה יודע איך לא לפגוע בו, איך לא לדבר עליו, איך לא לעשות הכל בקדושה ובטהרה? זה מתייחס לכל תחום, בכל עניין. זה דבר רחב. אתה פותח את הצמצם של המצלמה, פתאום צמצם החיים הופך להיות משהו רחב וגדול. החיים נראים אחרת. הכל נראה אחרת, הכל מקבל טעם. אתה יוצא לטייל, אתה לא יוצא לטייל בשביל הנאות התאוות שלך, אתה יוצא לטייל בשביל להלל את השם, להתפעל מהבריאה, למצוא איפה אתה יכול לעזור, איפה אתה יכול לתקן בעולם. לשאול את עצמך, למה הקדוש ברוך הוא הביא אותי הנה? מה אני יכול לעזור פה? מה אני יכול לתקן פה? כמו שדיברנו, לא זוכר באיזה שיעור כבר, אבל דיברנו כן על השדרים שהיו יוצאים מארץ ישראל, על חידה הקדוש, כל מקום שהיה מגיע היה מתקן את העיר. תקן את העיר. תקן להם את המשקלות, תקן להם את בתי הדין, תקן להם את ההלכות, תקן את כל העיר. רבי שמעון שירד לטבריה. תיקן את טבריה. עשה אותה נקייה. למה הוא, מה הוא הרגיש? הוא בא לאיזשהו מקום, נו, למה שם זימן אותי הנה? למה דווקא פה יש מרחצאות שאני יכול להתרפות מהם מהפצעים של המערה? טוב, סוף כל סוף, המקום הזה עשה לי טוב, אני צריך לגמול לו טוב. השפעה, זה קדושה. זה קדושה.
בסוף, מה
ההפך? אין הפך. כיוון שאין הגדרה ואין גבולות, וקדושה היא למעלה מדעת, אין הפך. מה יש כן?
זנות זה גם...
לא, אבל זה לא הפוך מקדושה. זה סוג של תאווה. יש דבר שצריך לדעת. אם יהודי לא מפתח את הקדושה, הוא בהכרח מפתח את הדעת. וכל הכלים שהוא יוצר הופכים להיות כלים של דעת. אם הוא יוצר כלים של דעת, למה הוא מתחבר? לקוח של עץ הדעת. עץ הדעת טוב ורע. אם אתה מתחבר לעץ הדעת טוב ורע, הזוהר הקדוש קורא לעץ הדעת אילנה דמותה. היא עץ המוות. עץ הדעת טוב ורע זה עץ המוות. שאף אחד לא ישמע פה היתר לא ללמוד. כן, נגיד דעת. לימוד זה דעת. נכון, לימוד זה בדעת. צריך ללמוד מתמטיקה, וצריך ללמוד ולהיות איש רחב אופקים ובוודאי ללמוד את התורה, ללמוד את הגמרא, ללמוד את המשנה, ללמוד חז"ל, צריך ללמוד כל הזמן. לימוד מרחיב את הדעת, שלא נתבלבל. אבל המטרה זה להגיע לעץ החיים, לקדושה, למקום שמנו מקבלים חיים. איפה מקבלים חיים? איפה מקבלים את השפע? מהקדושה. זו המטרה. אתה אין ברירה, אתה צריך את עץ הדעת טובה. אי אפשר בלי עץ הדעת. אי אפשר, אתה לא מתפתח בלי זה. צריך ללמוד. עכשיו, את השיעור הזה מכינים בדעת. כלים של דעת. ספרים, סופרים, רואים, מלקטים, לוקחים מפה, לוקחים משם, לוקחים רעיונות, כותבים, זה הכל בדעת. אבל המטרה מה? בסוף להגיע לקדושה. להיות בעץ החיים. להיות במקום שהוא מעל הדעת. במקום שבו אין מגבלות של תנועה, אין מגבלות של זמן, אין מגבלות של מקום. אין מגבלות של כל מה שהדעת צריכה בשביל להתפתח. אז צריך לפתח דעת, אבל צריך להגיע למקום שהוא מעל הדעת. זה קשור לפורים, נכון? כי בפורים, עד מתי אדם צריך חייב, הנה שלי בסומיה בפוריה, עד דלא ידע. לאיזה מקום הוא עולה? למקום שהוא מעל הדעת. לכן חז"ל אמרו, שאם אדם יודע שאם הוא שותה, אז הוא יעשה דברים שהם הפך הקדושה, לא יודע מה זה, כן? אין הגדרה. הפך הקדושה, אבל כל אחד מבין בעצמו מה זה. שלא ישתה. אדם כזה, אם הוא לא בקדושה ממילא, אז גם כשהוא בדעת הוא לא בקדושה. אז בשביל מה שישתה? אם ישתה, עוד פעם יהיה לא בקדושה. אם הוא לא שותה, הוא לא בקדושה. אז תשאר שם. תשאר שם, זה לא יעזור אם תשתה או לא. אז אל תשתה. אבל אם אדם יודע שאם הוא מתבשם, הוא עולה למקום שהוא למעלה מדעת, למקום שעליו נאמר בזוהר הקדוש, עד דלא ידע מה אבא בריש ידע, עד שהוא לא יודע לאיזה מקום הוא מגיע של קדושה, שהוא לא יודע מה יש שם בראש הזה בכלל, הוא לא יודע, תכף נראה מה הכוונה, אז ודאי שישתה. לא רק שישתה, חייב לשתות. חייבים לשתות בצומן. חייב לשתות. תעלה למקום הזה. במקום הזה פתאום ייצאו סודות, במקום הזה ייצאו דברים מתוקים, במקום הזה תקבל קדושה, תקבל רוח, תקבל, יערו לך מלמעלה, במקום הזה אתה יכול להתפתח. ודאי שתשתה. ודאי. אז ניתן כמה דוגמאות שבכל מקום שבו יש שמירה, שיש קדושה, יש, דיברנו בסוף, אני מזכיר לכם שהדבר האחרון שדיברנו עליו זה היה למה צריך נחש שם בנחושת, כן? אז ניתן כמה דוגמאות, תראו, בכל מקום שיש בו קדושה, בכל מקום שיש בו גילוי של שמירה, מופיע נחש. מופיע נחש. כמו הציץ של העגל, מופיע נחש. ציץ בתפילין, גם יש נחש. אהרון הכהן, האדם הכי קדוש, מה יש לו על החזה? חושן. חושן. חושן נטיות, נחש. חושן כתוב חט שינון. בלי וב. חט שינון, כך הוא כתוב בתורה. חושן נטיות נחש. נוח בתיבה. אני אומר את זה מהר, מי ש... יודע, יודע, מי שלא ישמע אחרי זה אם נרצה בהקלטה. נוח בתיבה, התיבה בנויה משין 300 אמה אורכה, מינון 50 אמה רוחבה. השין והנון זה מקור החיות של הנחש, אבל יש לו מקור עליון, יש לו מלאך לנחש. המלאך של הנחש נקרא סמ"ם א' למד. סמ"ם א' למד. בניין התיבה היה 300 אמה אורכה, 50 אמה רוחבה, 30 אמה, הלמד של סמ"ם א' למד, הלמד של השם הזה, זה 30 אמה רוחבה, ו 30 אמה קומתה, סליחה, וכתוב, ואל אמה תחלנה מלמעלה, הגג שלה היה כזה, ופה הייתה אמה, אמה. אמה זה האלף של האלף למד. השם אל, שהוא מתווסף לשם מסוים, הוא יוצר את המלאך, הוא נותן את החיות למלאך, כמו מיכאל, רפאל, אוריאל, מה נותן להם את השמות של המלאך? האל שבסופם. אז הסמך מם, כשאתה מוסיף לו את המילה אל, הוא מקבל את החיות שלו. אז איך נוח בנה את התיבה? התיבה נועדה לשמור עליו. לשמור עליו, על החיות, ממי המבול. איך הוא בנה אותה? בנה אותה, הכניס פנימה נחש. את המלאך של הנחש, עם המקור החיות שלו, ואת השין ואת הנון של נחש בתוך התיבה עצמה. יפה מאוד. זה היה נשמע, זה מורכב מדי, מסובך מדי. אבל אנחנו יודעים שבכל תחום אנחנו עושים את זה. מה האופציות שלנו? אתם יודעים לפני האופציות. ניתן עוד דוגמאות שתיים. כיור הנחושת, יש במילה הנחושת, נחש. המשכן כולו עומד על אדני נחושת. מה הבסיס של המשכן? נחושת, נחש. התורה, אמצע התורה, אמצע, מרכז התורה. יש לתורה, אם אתה סופר אותיות, מבראשית, מבית של בראשית, עד הלמד של עיני כל ישראל, סוף התורה. אם אתה סופר את האותיות, אתה אומר, אני רוצה לדעת איפה מרכז התורה. יודעים שהיו פעם בעם ישראל סופרים. סופרים זה לא ה-writers של היום. סופרים זה גאוני גאונים שידעו כל אות בתורה, כמה פעמים היא מופיעה בתורה, באיזה הרכבים, ידעו הכל. ספרו כל האותיות שבתורה, כל המילים שבתורה, כל הפסוקים שבתורה, ספרו הכל. הסופרים הגאונים האלה ספרו את כל האותיות שבתורה, הגיעו לזה האות האמצעית בתורה, מרכז התורה, מופיעה בפרשת שמיני, בעולה השביעי, בפסוק שכתוב עליו, הולך על גחון. הולך על גחון. יש שם במה מותר לכל מה לא. מי זה הולך על גחון? נחש שנאמר לו, על גחונך תלך. הוו של גחון, שהיא כנגד נחש, וו כמו נחש, הוו זה האות האמצעית בתורה. וו רבתי מופיע שם. נחש גדול. וב רבתי, ככה היא מופיעה. התורה קדושה. מרכז התורה קדושה, מה אתה מכניס נחש? כן. כי בכל דבר שקשור, והתורה היא כנגד עץ החיים. עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר. עץ חיים, בעץ החיים אתה מכניס נחש? כן. יש בכל מקום של קדושה, בכל מקום של שמירה, יופיע נחש. משיח, מה הגימטריה של השם של משיח? משיח 358 בגימטריה, גימטריה נחש. מה אתה צריך לעשות? שיבוא משיח, לקחת תנון של נחש ולשבור אותה למם ויוד. אתה מקבל משיח. ככה כתוב בספרים. שובר את ה... מי ברא אלה? שובר את הנון של נחש למי ברא אלה? למם יוד. למם יוד. משיח. למה הוא נקרא משיח? כי הוא נמשך בשמן המשחה. בשמן המשחה. נפלא מאוד. מה כתוב על שמן המשחה? ואתה קח לך פסמים ראש מורדרור. מורדרור, מי זה מורדרור? מורדכי היהודי. באונקלוס כתוב מרדכיה. מורדכי, מרדכיה. מרדכיה, מורדכי, מורדכי, כן? מרדכיה. מרדכיה זה מורדכי היהודי. מורדכי היהודי מהתורה, מניין? מפה, ממרדכיה, מורדרור, בפרשה שלנו. מורדכי הוא יכול להילחם נגד מי? נגד הנחש, נגד המן. המן, מה המקור של השם המן? המן מן התורה מניין? שואלת הגמרא. כתוב בפרשת בראשית, המין העץ הזה אשר ציוויתי לך לבלתי אכול ממנו אכלת? המין העץ, איזה עץ זה? עץ הדעת, טוב ורע. איפה הנחש נמצא? איפה המן נמצא? בעץ הדעת, טוב ורע.
גם סמל של הרפואה.
גם סמל של הרפואה, ואיזה נחש זה? איזה נחש זה?
נחושת.
נחושת, עוד פעם נחושת. נכון? יש גם דברים טובים, תכף נשמע, ברור. תראו, הנחש בסופו של דבר צריך לזכור, הנחש לא גורש מגן עדן. תראו לי מקור שהוא גורש מגן עדן, תקבלו מה שאתם רוצים. אין. אדם וחווה גורשו. הנחש לא גורש מגן עדן. אתם יודעים בזכות מה הוא לא גורש? כתוב בספרים בזכות מה הוא לא גורש? בזכות הוו של גחונך שכתוב בתורה. בזכות הוו הזה הוא לא גורש מגן עדן. הנחש. הנחש בסופו של דבר, תכף נראה, הלו התורה לא סתם, הקדוש ברוך הוא לא סתם צווה אותנו על זה. הוא נותן לנו כלי שיעזור לנו בחיים. לא סתם, לא סתם פרשת העגל נכנסת הנה לתוך הקודש. זה לא סתם. יש לדברים האלה, יש לדברים האלה כמובן משמעות. אם רוצים להגיע למשיח, צריך להגיע אליו דרך קדושה. אף פעם לא תצליחו לשנות התנהגות של אדם באמת, תכונות אישיות או התמכרות כלשהי, לא תצליחו להוציא אותו בדיבורים לדעת. תמיד זה צריך להיות דיבורים שהם למעלה מטעם מדעת. הדיבורים לא יכולים להיות בדעת. בדעת זה לא משכנע. למה? הדעת של האדם, הדעת של האדם היא יודעת ללכת במעגלים. היא יודעת להסתבך. אם אדם יש לו איזה תאווה למשהו, המוח שלו יעבוד שעות נוספות איך הוא משיג את התאווה. הדעת תעשה כל דבר בעולם. אתם לא יכולים להאמין איזה מתוחכמים אנחנו נהיים. כן, זה לא שייך בכם, אני מדבר על עצמי. בשביל להשיג תאווה. איזה מתוחכמים, איזה גאונות, איזה אומץ, איזה... מה קורה לאדם שהוא רוצה משהו, אם הוא החליט שעכשיו הוא רוצה לאכול גלידה, אבל הוא אכל לפני 3 שעות בשר. הוא מיד נהיה הולנדי. מיד. הוא אומר, אני, יש לי איזה סבא, איזה נצר הולנדי. אם להולנדי מותר, למה לי אסור? נכון? אם הוא רוצה איזה תאווה, אני לא רוצה לדבר על תאוות אחרות, אבל כל אחד יכול לדמיין, אבל שומעים, רואים, קוראים, אני יודע... שומעים סיפורים שבני אדם קופצים ממרפסות, נתלים על זה, בשביל לעשות מעשים אסורים, דברים הזויים. דברים הזויים. אדם מוכן לעשות כל סיבוב, להסתבך בכל הסתבכות, בשביל להשיג את התאווה שלו. מה מניע אותו? השכל מכשיר, הדעת, מכשירה כל מעשה לא פסול. כל מעשה אסור, הוא יכול להכשיר. להפוך את השחור ללבן, את היום ללילה, אם צריך. איפה הוא עושה את זה? בשכל. השכל יכול להכשיר כל דבר. הדעת יכולה להכשיר כל דבר. לכן, אם קדושה זה שמירה, אם קדושה זה חיים, אם קדושה זה שפע, אז אתם מבינים שכשאין קדושה יש פחדים, יש דיכאונות, אין שמירה, יש מחלות, יש את כל הדברים הרעים. יש חוסר יציבות בחיים, יש היעדר אור ואושר. בן אדם מרגיש, הוא מסתובב כל היום, אין שמחה, אין לו, הוא לא יודע למה, אין טעם בחיים, עוד יום, ועוד יום עבר, ועוד יום עבר, ועוד יום עבר, הוא הולך במעגלים. מעגל, יש לו תכונה לא טובה, כי במעגל אתה עושה סיבוב, מגיע לאותה נקודה כל הזמן. הוא אומר עוד יום, והיצר אומר לו את זה, היצר אומר לו, שמה, מה, הנחת תפילין היום כן, אתמול הנחת כן, מה ההבדל? מה ההבדל? שבעת הנחתים, בחרת לי תפילין, איזה הבדל יהיה לך ביום? אתה לא תקבל מזה כלום, אתה לא מבין? זה דעת, זה הכל בדעת. הדעת יש לה את התכונה, במקום זה לך לים. כשהוא יהיה בים, אף פעם היצר לא יגיד לו, שמע, אתמול היית בים, היום היית בים, מה ההבדל? זה הוא לא יגיד לו. למה? כי יש לו תאווה לים. אבל אם אתה מכניס קדושה, אם אתה מכניס תארה לחיים, אז ממילא כל יום הופך להיות משמעותי, כל יום שונה מהחבר שלו, כי אנחנו מסתובבים במעגלים, גם יהודים מסתובבים במעגל, אבל איך מסתובבים במעגל? כמו בורג. כל הזמן עולה. 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 ספירלה. זה המעגל של יהודי. המעגל של יהודי זה כל יום אתה מתקדם למעלה. כל יום אתה חותר להגיע לקדושה עליונה יותר, למקום יותר גבוה. זה כלים של עץ חיים. אברהם אבינו נתן לנו כלי שנקרא הבדלה. אברהם העברי, הוא מעבר אחד, כל העולם מעבר שני. יצחק אבינו נתן לנו כלי שנקרא הכנעה. לקחת את היצר, להכניע אותו, לשבור אותו, לגמור אותו מהעולם. הוא היה מוכן להישחט, ואתה יודע מה, גם אל תעשה לי הנחות, תקשור אותי טוב, אני לא רוצה לזוז, תשחוט אותי, עולה תמימה. עלה לגן עדן. אחרי זה חוזר מבאר לחי רואי, חזר קודם שם שהוא חזר מגן עדן. ירד עם הראש הפוך, כן, עליונים למעלה וכו'. לימד אותנו הכנעה. יעקב אבינו הוא היחיד שעשה את הפעולה השלמה, ולכן אנחנו נקראים כולנו בני ישראל. מה הוא עשה? הוא עשה המתקה. מה זה המתקה? המתקה זה להיאבק עם המלאך של היצר הרע עם סמך מהם, להיאבק איתו במאבק יבוק, כל הלילה, בלי להתייש. עוד ועוד ועוד ועוד. מאיר הבוקר, המלאך כבר רוצה ללכת. שלו, הוא במקלה של הקדוש ברוך הוא, הוא כל שני במקלה, הוא צריך להתייצב. אז הוא אומר לו, שלחני כי עלה השחר. הוא אומר לו יעקב, אני לא אשלחך כי אם ברכתני. הופך את היצר הרע, את המלאך של היצר הרע, למה? לכוח עזר, תברך אותי. הופך אותו ליצר הטוב, תברך אותי. אם אתה רוצה ללכת, תברך אותי. אני לא עוזב אותך, אני לא מכניע אותך, אני לא מבדיל אותך ממני. אני הופך אותך ליצר הטוב. מה המלאך נותן לו? לא יקרא שמך יעקב, כי אם ישראל הוסיף לו אל, הפך את יעקב למלאך. הפך את יעקב לעליון יותר, לגבוה יותר. יעקב היה בעקב, יעקב זה לשון עקב, הפך להיות ראש, לי ראש. ישראל זה אותיות לי ראש. הפך להיות להיות ראש. אני רואה את השעון, אני ערני לזה, אבל אני לא יכול לחסוך, אני חייב עוד, אתם תאפשרו לי 10 דקות בלי נדר, ואני באמת קיצרתי פה כבר, חתכתי בבשר החי. רשמתי את ההתנגדות והיא נדחית. חיים לחיים לחיים, זה תמיד מעורר.
הנה לחיים 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 קולה.
יפה מאוד.
קולה לחיים.
ביהדות הקדושה מושגת באמצעות חומר ועל ידי חומר. אצל כל האומות קדושה זה התרחקות מהחומר. אצלנו החומר מהווה חלק חשוב מאוד בהשגת קדושה. אנחנו אוכלים ושותים, זה קדושה. אתם מברכים, אתם מתכוונים להתחזק, אתם מתכוונים להתעורר, לשמוע עוד תורה, להתחזק בתורה. זה קדושה. אנחנו מניחים תפילין, עושים את המעשה הכי רוחני, אבל ממה עשויים התפילין? מאור של פרה. מאור של פרה, הדבר הכי חומרי, הכי לכאורה מגעיל, ממנו נעשים הדברים הרוחניים הכי נעלים. ספר תורה נעשה מאור של פרה, מהדברים הכי ירודים. מי בעולם מתעסק עם אור של פרה? בורסקאים זה המקום הכי מגעיל, הכי מריח. לא, הופכים את זה לדבר הכי קדוש. קח את החומר, תהפוך אותו לדבר קדוש, זה התפקיד שלך כיהודי.
קומה של החסידים.
קח את החומר, קח, נכון?
זה
הכיור של המרות של הנשא. איך,
סליחה? הכיור של המרות של הנשא.
נכון, זה המרות הצובות. נכון, המרות הצובות שהשתמשו בהם לכיור, נכון? אצל אומות העולם, אדם גבוה זה אדם שיודע לעשות מדיטציות, אדם שיודע להתחבר, לשבת תחת לאיזה עץ קוקוס, לעשות כל היום, אוכל בננה אחת, כל היום אוכל בננה אחת, וואו, הוא נחשב עליון, הוא יכול לעלות באוויר, יכול ראיתי כאלה דברים גם כן, עולה באוויר, עושה ועולה באוויר. ביהדות אחד כזה לא נותן לו לשטוף את האוטו. כלום. הוא כלום. למה? מה תרמת לעולם בזה? מה השפעת טוב במציאות? איך התחככת עם המציאות? איפה עמדת? באיזה ניסיון עמדת? מה עשית? היית נשוי פעם? הבאת ילדים לעולם? נלחמת עם פרנסה? מה עשית? אתה כלום, אוויר. אין מדיטציה יהודית, אין דבר כזה. למה? כי במדיטציה אתה יוצא מעצמך. אתה יוצא, אתה מחפש עכשיו לרוקן את הראש. היום בדיוק מישהו דיבר איתי על זה, שהוא עושה מדיטציות. הוא מרוקן את הראש. אמרתי, תגיד לי, מה, הראש שלך כל כך מלא שאתה צריך לרוקן אותו, זה תסתכל, מה אתה בר? מה אתה, אין דבר כזה, מה זה לרוקן את הראש? יהודי פועל פנימה, יהודי פועל פנימה. הוא עובד על עצמו, הוא עובד עם עצמו, הוא מתחבר לנשמה שלו, לחלק הכי פנימי, הכי עליון זה הכי פנימי. הוא מתחבר לנשמה. זה כלים של עץ חיים, קדושה זה כלים של עץ החיים. זה קדושה, קדושה זה למעלה מטעם ודעת, קדושה וטהרה זה כלים של עץ החיים, הכלים שהשם נתן לנו לקחת תפילין, לשים אור של פרה ולעלות אותנו כלפי מעלה, זה כלים של עץ חיים, אין בזה שכל ואין בזה היגיון. אבל היום יש מכשירים שרואים עילות, תסתכלו, זה מצולם, אפשר לראות את זה ביוטיוב, אפשר לראות את זה בספרים של הרב זמיר כהן. אתה מצלם עילה של יהודי, נו ברוך השם, ועמך כולם צדיקים, כולם יש להם עילות יפות, אבל על גבול הכחול כה נגיד, לא רוצה להגיד זה, כחול כה, גוי בכלל, על העסקה. אבל נגיד כחול כה, עכשיו אתה לוקח את היהודי הזה, שם לו תפילין על הראש, פק, נהיה תחלת על גבול הלבן. שם אותו במיק ושם לו תפילין על הראש, לבן הוא יוצא. עילה לבנה, לבנה. שים עליו תפילין פסולות, הופך להיות אדום. אדום. למה? יותר גרוע ממה שלא מניח תפילין, אם הוא שם תפילין פסולות. קרקע דלמנח תפילה זה פחות גרוע מאשר תפילין פסולות. פוגם אותו. מה השתנה? אין לי מושג, פה פרה, פה פרה, פה עם פרשיות שהעוץ ככה מחוקה, פה לא. מה, איך זה עושה הבדל? לא יודע איך זה עושה הבדל. זה עושה הבדל? זה עושה הבדל. זה למעלה מטעם ודעת. הכתורת, היא נקראת כתורת, כי כתורת זה לשון קשירה, קשורת. כתורת זה לשון כתורת. מה זה אומר? זה אומר שכשמתחברים עם הכתורת, שזה צמחים, אנחנו לוקחים צמחים, צמחים, קודשים כמה צמחים יחד, נהיה לנו כתורת. הכתורת הזו היא כמו קורבן, היא מקרבת אותנו, קושרת אותנו עם הקדוש ברוך הוא. היא קושרת אותנו, קשורת, אז היא צריכה להיות קודש. איך זה קורה שצמחים, בן אדם לוקח צמחים, מעלים אותו למקום הכי גבוה, הכי קרוב לקדוש ברוך הוא? אין לי מושג, זה למעלה מטעם ודעת. אין לי מושג איך זה קורה, אבל זה עובד. זה קדושה. הדבר הזה קיים בשבת, קדושת הזמן. יום שאתה לא עובד בו, לא עובד בו, ומבזבז עליו הכי הרבה. הוא המקור לברכה וכל השפע שיש לך. טוב, הייתי מבין, הייתי עובד בו כפול, אני מבין איך הוא יכול להיות מקור הברכה. אם אני מבזבז בו הכי פחות, אני מבין איך הוא יכול לעזור לי לחסוך. אבל אם אני גם מבזבז בו וגם לא עובד, איך הוא יכול להיות מקור הברכה? למעלה מטעם ודעת, זה קודש. שבת, קודש. כי היא מקור הברכה. זה יכול להיות? לא יודע איך זה יכול להיות, זה יכול להיות. אני אומר, צריך לדעת את זה שכל המקומות האלה הם קיימים במקום שהוא למעלה מן הדעת, אז אנחנו לא מדברים סתם למעלה מן הדעת, בגלל שאני טמבל לא תופס את זה. לא, זה שצריך את האדם הכי אינטליגנטי, הכי חכם. יש מקומות שהם פרדוקס, שהם סתירה. זה עץ חיים ועץ הדעת. עץ הדעת ועץ החיים עומדים אחד מול השני, הם בסתירה זה לזה. בסתירה. למה אני מתכוון? קח את האדם, אדם. אדם נמצא, אנחנו עכשיו, כל מי שפה, הוא נמצא בסתירה מובהקת. יש בו נשמה, שזה חלק עליון ממעל, מופשטת, לא נתפסת, בלי גבולות, בלי מגבלות, היא לא מתה, היא כל הזמן חיה, הייתה חיה ותחיה לעולם, בגוף שהוא זמני, מוגבל, מצומצם, ושיגמור מתישהו. נכון? עכשיו, מישהו יכול להסביר לי איך מכניסים בתוך סק מלא חורים אוויר? אנחנו מלאים חורים, איך מכניסים נשמה בתוך שק מלא אוויר? אי אפשר להסביר. פרדוקס, סתירה. מישהו יכול להסביר למה שהגוף מת, הנשמה יוצאת ממנו? שתשאר שם. שתשאר. שתשאר את הרגולות. שתשאר. למה יוצאת? איך היא יוצאת? מי נותן, מי אומר לה? אי אפשר לדעת. פרדוקס. לא יודע. סתירה. קיום שלנו הוא סתירה. הקדוש ברוך. הגוף, למעשה הוא כזה, זה קשור לפורים האמת. הגוף שלנו תחפושת. הגוף שלנו תחפושת. מה זה תחפושת? אני, הנשמה היא האמת, ועכשיו מלבישים אותה בתחפושת של הגוף. תחפושות משתנות. אדם יכול להיות בפורים אחד תחפושת של שוטר, פורים אחד תחפושת של מלך, פורים אחד תחפושת של אחשוורוש, פורים אחד תחפושת של מרדכי היהודי. בתחפושות. הוא בא הנה בגלגול אחד הוא ככה, בגלגול אחד הוא ככה. זה אותה נשמה, אותה נשמה חיה, באה בתחפושות שונות. מה קורה בפורים? בפורים אנחנו עולים עם הגוף, עם הגוף אנחנו עולים למדרגה של נשמה. אז עכשיו הגוף צריך תחפושת. הגוף היה תחפושת כל הזמן לנשמה. הוא בעצמו הפך להיות נשמה, הוא צריך תחפושת. אז מתחפשים בפורים. אתם חושבים אם המצאתי את זה? אז לא, קודם כל זה כתוב בספרים. ובית, תסתכלו בסוף הפרשה, בסוף פרשת כתיסה, כתוב שהקדוש ברוך הוא שם על פני משה, כי קרן אור פני משה, והשיב משה את המסווה על פניו. שם על הפנים מסכה. למה? משה רבנו עלה לרמת איש האלוהים, לרמה של מחציו ומעל המלאך, אז הגוף שלו הפך להיות נשמה, ואז הוא זקוק לתחפושת, הוא צריך משהו שיחסה אותו. אז שם עליו מסווה, פורים. זה פורים, פורים קטן, אתם חושבים שזה שונה? זה לא שונה. אנחנו צריכים לגלות מי אנחנו בעצמנו, ולדעת מי התחפושת. מה אדם עושה במקום זה? הוא אומר, הגוף זה אני, וכל היום מסורים תחפושות, פעם אחת שם עניבה, פעם אחת שם גלימה של עורך דין, פעם זה התחפושות שלו. הוא לא מבין שזה לא הגוף, התחפושת זה הגוף. המהות זה הנשמה. הגענו לחטא העגל ובזה אני רוצה לסיים, זה נקרא שני הופכים בנושא אחד, גם המילה קדוש ברוך הוא זה סתירה, כי אם הוא קדוש, מופרד, נבדל, איך הוא יכול להיות ברוך שזה מחובר? ברך זה להבריך את הגפן, להכניס את המטרת לאדמה. זה לחבר ברך, ברכה זה חיבור, וקדוש זה מופרד ונבדל, איך הוא יכול להיות מופרד ונבדל וקשור באותו זמן, שני הופכים בנושא אחד, זה בו זמנית ויחד, יכול להיות הדבר הזה, יכול להיות אותו דבר זה השבת, אם היא קודש, שבת קודש, איך היא מקור הברכה, מקור של חיבור והשפעה, יש עוד הרבה מאוד עניינים כאלה, לא ניכנס לזה, אני מסיים פה, את העניין הזה מגיע לחטא העגל. את העגל, וזה הפאנץ', מי שפסס את זה, פסס את הפאנץ' של השיעור. וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר. אני מקצר, לא שואל שאלות, ונותן את זה עכשיו ברצף אחד. העם, מי זה העם? ערב רב. זה כתוב במדרשים, זה כתוב בזוהר הקדוש, זה יונס ויומברוס, אבל במדרשים, בכל המדרשים כתוב ערב רב, מי זה היו הערב רב? יש הרבה מאוד תיאורים שלהם, אבל אם תתבוננו מה זה ערב רב, אז תראו שהמילה ערב רב, אתם יכולים לבדוק את זה, ערב רב גימטריה דעת. דעת, זה הגימטריה של ערב רב. מי אומר לאהרון הכהן תעשה לנו עגל? הדעת, הערב רב. הערב רב. ערב רב זה כל הרעשים שיש לנו כל הזמן בראש, שאומרים לנו מהדעת, מההיגיון, מהידע, מהמתמטיקה, מהמדע, מהאנגלית, ממה שלמדנו, ממה שראינו, ממה שזה, כל הזמן רעשים, מה אתה עושה? מה אתה עושה? תגיד לי, אתה לא מבזבז את הזמן, בא לתפילה כל יום בבוקר, אחרי זה במנחה, אחרי זה בערב, אחרי זה, אתה מבזבז כסף, כזה. תראה איך אנשים חיים יפה, גם בלי זה, תראה, זה הרעשים האלה, זה נקרא ערב רב. איפה פוגשים את הערב רב פעם הראשונה? פרשת בו. וגם ערב רב עלה עמם. כך כתוב. מה זה עלה עמם ממצרים ערב רב? הערב רב האלה זה כל הרע של מצרים. כתוב ויראו אותנו המצרים, בהגדה של פסח. ויראו אותנו המצרים, חז"ל אומרים מה זה ויראו אותנו? עשו אותנו רעים. מה זה רעים? רעים זה עם רצון עצמי. רע זה רצון עצמי. עשו אותנו אגואיסטים, רוצים לקבל לעצמנו, רוצים את האינטרסים שלנו, רוצים את התאוות שלנו, ועכשיו הראש כל הזמן מחפש איך אני משיג את התאוות האלה. כשמשה רבנו עלה להר, הוא השאיר אחריו סגן. מי? אהרון הכהן. אמר לעם, כל מה שאתם צריכים אצל אהרון הכהן. ראו שמשה איחר לבוא. מה הם באים אליו? הם באים אליו לא לשאול אותו איפה משה רבנו. הם לא שואלים אותו איפה משה רבנו. מה הם אומרים לו? ויראם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על אהרון, ואמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים. נותנים לו ציווי. מצווים עליו, לא שואלים אותו שאלה, לא אומרים לו איפה משה רבינו, אתה עכשיו הממלא מקום שלו, בוא תנהיג אותנו, שום דבר. הם מצווים עליו, תעשה לנו אלוהים. מה? זיהו שיש עכשיו איזה חוסר במשה רבינו במנהיג, מיד מה כל אחד מחפש? את האינטרס שלו, את התאוות שלו, רוצים להכשיר לעצמם את התאוות, רוצים עגל. אין כל מקום שיש עבודה זרה, כל מקום שעם ישראל עשה אי פעם עבודה זרה זה בשביל להכשיר זנות. להכשיר זנות. רוצים את התאוות. אז הם אומרים לו, תעשה לנו עגל. עכשיו תראו דבר שהוא פלא פלאות. אברהם אבינו, בן אדם ש... רק אני משפט אחד אני חייב לשים, זה, כי זה מוסתר בעיקר לעצמי. כשאדם הולך אחרי התאווה הוא מסתבך. הראש מתחיל, הדעת מתחילה לעשות סיבובים, עיגולים, איך הוא מגיע לזה ואיך הוא עושה ככה ואיך הוא עושה ועושה להוא והוא רוצה כבוד, הוא רוצה איזה משרה, הוא רוצה משהו, הוא מתחיל ליזום ונחלוליות והכל הוא מסתבך. מסתבך. עכשיו תראו פלא פלאות. אברהם אבינו עולה לעקוד את יצחק. טוב, סוף כל סוף הקדוש ברוך הוא אומר לו אל תעקוד את יצחק. ואברהם אבינו נושא את עיניו והיער והנה איל אחר נאחז בסבך בקרנב. אומר, איל אחר נאחז בסבך בקרנב. ואם לא היה כתוב שהאיל נאחז בסבך בקרנב, היה כתוב רק והנה איל, והוא לוקח את האיל ושוחט אותו. לא מספיק, מה אני לומד מזה שאיל אחר נאחז בסבך בקרנב? אז למה הוא לא ראה אגב כבש? למה הוא לא אומר והנה כבש נאחז בסבך? או והנה כבש, והוא לוקח את הכבש ומעלה אותו לעולה במקום הזה. מה זה האיל אחר נאחז בסבך? אז יש בעניין הזה סוד עצום, אין לנו את הזמן, אני מצטער, מתנצל, איל זה סוד עצום, אבל את הסבך אני אראה לכם. כתוב, בסבך מסתבך, הקרניים, הראש של האיל מסתבכים בתוך הסבך, נכון? הראש. סבך, כתוב, והנה איל אחר. מה זה איל אחר? שאל את עצמו פעם, מה זה איל אחר? יש איל, מה זה אחר? אז יש מן דאמר אחר, במקום אלוהים אחד, הסתבכו שם עם מה שהוא רואה איל שזה אחר, אחר. יש לזה גם כן דיון שלם. אבל, תראו, פשט נפלא, מופיע בספרים קדושים עליונים. כתוב, והנה איל אחר נאחס בסבך. תיקחו את האותיות שהם אחרי סבך. אחרי סמך, עין. אחרי ב' ג' אחרי חף, למד, מה קיבלנו? עגל! עגל! הראש תפוס במסתבך, זה העגל שמסתבך שם. העבודה זרה, הערב רב שהביאו את העגל. שם עם אברהם אבינו, מה הוא רואה? איל זה הראש. אם הייתי יכול להסביר לכם עכשיו איך איל זה הראש, הייתם משתוממים. איל זה הראש, נאחז איפה? בסבך, הוא מסתבך, במה? בעגל, זה עבודה זרה. למה? יש תאוות, אז אתה, העגל מסבך אותך, מסבך אותך. מה, איך אתה יכול להילחם? כשאנחנו לא יודעים מה זה קדושה, ולא יודעים להגדיר אותה. ולא, איך אני יכול להילחם עם כל הדבר הזה, עם העגל ועם עבודה זרה, ועם כל המציאות הקשה הזו של עיגולים? דרך אחת, לבקש קדושה. אני לא יודע מה זה קדושה, להגדיר קדושה, כי זה למעלה מטעם ודעת, אבל אני יכול לרצות קדושה. אני יכול לחפוץ קדושה, אני יכול לחשוף לקדושה, לשם צריך לשאוף. וכל מה שעושים צריך לשאוף למקום שהוא קודש. שהוא קודש, אני רוצה קדושה. לא באיזה פרץ התלהבות זמני וזהו. קדושה מושגת בהתמדה. קדושה מושגת בצעד אחרי צעד אחרי צעד. בוקר אחרי בוקר התעלות. מנחה אחרי מנחה. שמע ישראל אחרי שמע ישראל. ככה מושגת קדושה, וכשאתה משיג את הקדושה ומעלה את הקדושה, לא כשאתה תגיע לפסגה, אף אחד לא יכול להגיע לפסגה של קדושה, אף אחד לא יודע גם איפה היא למעלה מטעם ודעת, אבל כשאתה בדרך לשם, אתה בטוח בדרך לשם, כשאתה רוצה את זה, זה בטוח, בטוח שתגיע לאן שהוא, לאיזושהי דרגה, כשאתה לא שם, אתה לא רוצה ואתה לא שום דבר, לא שם, אתה לא שם, פשוט, אתה לא תהיה שם גם, אבל אם אתה שם, אז בסוף זה חיים, בסוף זה שמירה, בסוף זה שפע, בסוף זה עושר, בסוף זה שמחה, בסוף זה כל הדברים הטובים שאנחנו רוצים. וזה הסוד של פורים. פורים היום זה היום הכי נעלה בשנה, שבו מתמלאים כל המשאלות וכל הפושט יד ליטול נותנים לו. זה דבר ידוע, כן? שכאשר אדם מבקש בפורים, אז כמו שלאביונים אנחנו נותנים מתנות בפורים, לא צדקה. נכון? צדקה לעניים, אבל מתנות לאביונים. אז לאביון אנחנו נותנים מתנה. לא מדקדקים איתו. מה, מה, מתנה אתה נותן ברחוב יד. אותו דבר ככה הקדוש ברוך הוא נוהג איתנו. שמגיע הזמן שאנחנו רוצים לפשוט יד כלפי הקדוש ברוך הוא, להגיד לו, רבנו שלום, רוצים זיווגים לילדים, רוצים פרנסה, רוצים בריאות, רוצים, אז הקדוש ברוך הוא לא מדקדק איתנו. נותן, משחרר חופשי בעזרת השם. אז היום יש הערה כזו. היום, ומחר כל היום, יש הערה כזו של כל הפושט יד ליטול נותנים לו, וצריך לנצל את היום הזה בתפילות, כי התפילות ביום הזה יש להם סגולה שמתקיימות. בתנאי שאדם מבקש קדושה. אומר, רבונו שלנו, אני רוצה קדושה. אני רוצה קדושה. יש שיר של הרב נריה זצ"ל. קדושה, קדושה, אני מבקש. ירצון שנזכה לביאת משיח צדקנו, לבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן.